רוח ונפש. הניגוד הזה הוא מרעיש את הלב, הוא ממלא את החיים חלחלות. והאדם מתאמץ תמיד איך להשלים בקרבו השלמה פנימית, ובלבד שיחדלו ממנו מצוקות נפשו. והשלום מתכונן על ידי כבישת אחד מן הצדדים, בדרך כניעה לצד השני, ומשהו למעלה מזה, בדרך כיתת ברית והתאחדות גמורה. באופן שהצד המנגד מתהפך כולו וכל כוחותיו לצד שכנגדו לחם. טוב, בואו נעצור פה ונוכל להמשיך. אז פה בניגוד לפסקאות הקודמות, שתמיד התחלנו מכנסת ישראל, נכון? התחלנו כל הפסקאות. הנושא שלנו הראשוני היה לעסוק בכנסת ישראל, בתכונות שלה, במהות שלה, בהשפעה שלה על העולם, בקשר שלה אל העולם. עכשיו אנחנו מתחילים דווקא עם נפש האדם, מזהים פה איזה שתי נטיות שמתרוצצות בתוך נפש האדם, ורק בסוף אנחנו נגיע איך זה קשור לכנסת ישראל, אבל אנחנו נגיע לזה בסוף, כן? דווקא מתחיל פה מסגירה יותר כללית. בסדר? ואתם רואות פה איך זה קשור לפרשה שלנו? אה? לא קשה לראות, נכון? שפה אנחנו נותנים פה את סוגיית והתרוצצו הבנים בקרבה. הרב ממש לוקח את ההתרוצצות הזאת כמו משל כזה, נכון? רבקה, לפי המדרש, נכון, הולכת יד בית עבודה זרה, היא מרגישה בעיתות, מרגישה התלהבות, מרגישה התרגשות, שייכות, רצון להתחבר. היא הולכת ליד בית כנסת, בית מדרש, פתאום גם כן מרגישה איזה התרוצצות, משהו שם בוער, משהו שם שייך. אתה אומר, אם כן, למה זה אנוכי? מה קורה פה? היינו צעירים, היינו גרים באיזו שכונה, היה כל הזמן מריבות בין המזרוחניקים לחרדים. זו שכונה מעורבת כזאת. אז תמיד הם היו אומרים שרבקה אמרה, אלה חרדים, אלה חילוני, רק לא שלי מזרוחניק, שהוא גם וגם, זה הכי גרוע. תלך לראות את השם, מה קורה פה? ואז ויאמר השם לה, שני גויים בבטנך, שני לאומים, יש פה שתי נטיות שונות. ויש פה גם את הבשורה של העתיד לבוא, ורב יעבוד צעיר, כן? דווקא הרב הגדול הוא משתעבד לצעיר, כן? וכל זה, יש לזה כמובן את ההיבט הלאומי, כן? של מה שכתוב במדרש, ישראל וקיסרי, מלכות רומא, כשזו עולה זו יורדת, כן? מין מאבק איתנים כזה. בין עם ישראל לבין מלכות אדום, שהשורשים שלה בעשיו, ההמשך שלה במלכות רומא, וזה בעצם העולם המערבי שהוא המשך של הדבר הזה, שפה זו התגוששות עצומה שתלווה את העולם עד לעתיד לבוא, ושם נזכה שברב יעבוד צעיר, ויש לזה כאן, השרב לוקח את זה, כן, לאיזשהו היבט הרבה יותר פנימי בנפש האדם, כלומר בסוף ההיבטים הם מאוד, מאוד קשורים, על ההתרוצצות הפנימית שבנפש האדם שקורעת אותו לגזרים ולא ומייצר איזו שאלה, למה זה אנוכי? איפה האנוכי שלי? מי אני? אם כשאני הולך ליד בית עבודה זרה יש משהו בפנים שבועט ומתלהב, וכשאני הולך ליד בית כנסת יש משהו שבועט ומתלהב, איפה האנוכי שלי מונח? מי אתה? אדון אדם, כן? מי אתה? לאן אתה שייך? אתה לא סגור על עצמך, אתה גם וגם. אתה מין פיצול אישיות כזה, שיום הוא בטוב, יום הוא ברע, ולאן אתה רוצה? אין פה לכאורה איזה זהות, איזה משהו קוהרנטי, משהו אחיד, בתוך נפש האדם. זה האדם הטוב והמיטיב והמוסרי, או שזה האדם המפלצתי והחומרי והאגואיסטי, שפתאום, מי הוא האדם? כן, מה זה אנוכי? אז השם הרב לוקח את זה. אומר הרב, שתי נטיות מתרוצצות, איננו פוגשים בנפש האדם, לשתי מגמות מחולפות. זה, כן, התרוצצות שהיא לא נובעת מאיזה חוסר שקט פנימי כזה שסתם מסתער על כל מה שבא לו, אלא באמת יש פה שתי מגמות בחולפות, שני גויים בבטנך. מה עם שתי המגמות? המגמה הראשונה, נטייה למלא את כל שאיפת הרע, את כל התאוות היותר שפלות, בין מצד החומר, בין מצד הרוח. איך יכול להיות שיש תאוות שפלות של הרע מצד הרוח? יש, מסביר הרב, כן, את הצד הזה של מצד הרוח, שהן עוד מתרחבות ומסבכות באוזן את האדם, כקנאה ושנאה וכיוצא בהם. זאת אומרת, הצד הנמוך שבאדם, ששואף למלא את הצדדים הנמוכים, החומריים, שהם הרבה פעמים האגואיסטיים, ננסה להסביר למה, החומר במהותו, עניינו לקחת, עניינו ל... כן, חומר במהותו זה איך אני מקבל, איך אני שודד, לוקח, גודל, כן. כן, סבא היה בשדה, היה קודם כל, התחיל מהמקום הזה, החטפני, כן, הגוזל, וכשלא נותנים לי, אני לוקח בכוח, ואם עדיין לא נותנים לי, אז אני גם הורג, וכשאני ממש רוצה, אז אני גם אונס, אני גם, גם באותו, כתוב שבאותו יום עבר יסב על חמש עבירות, באותו יום שהוא בא ליעקב שם עם, עם הנזיד הדשים. אז מגמת הרע מתחילה מאיזה חומר שפשוט הולכים איתו, כל מה שהוא רוצה נותנים לו. והמקום הלוקח של האדם הופך להיות המקום הרע, כי כשלא נותנים לי אני לוקח בכוח וכך וכך הלאה, ואני פשוט הופך להיות יצור שמשועבד לגמרי לכל התאוות יותר שפלות, ויש לזה גם תאוות שפלות חומריות, נטו של, 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 של בשר, של תאוות, תאוות החומר, אבל יש גם תאוות חומריות רוחניות, שזה עולמות המידות הרעות, כמו קנאה ושנאה וכדומה, שהן תאוות רוחניות, אבל רוח ששוב היא רוצה, היא רוצה להעצים את העני על חשבון הכל, כן? האגואיזם החריף ש, ש, שמבחינתו כולם שיתפגרו, אני, כל מי שאני יכול, אז אני אנצח אותו, ואם אני לא מנצח אותו אני מקנה בו ואני שונא אותו, והכל מתחיל מהאגואיזם החריף הזה, שהוא גם מייצר את החוסר, חוסר הסיפוק הגשמי, שתמיד מסביעו רעב, ככה חזן אומרים, מסביעו רעב, אין שם, אף פעם לא יהיה שם איזה, איזה רוויה, אבל יותר מזה יש איזה חוסר שקט נפשי, כן, שהוא עוין, עוין את, את, את המציאות, כי כל המציאות היא בעצם איזשהו מקום מאיימת עליי, כן, כולם, כולם פה נגדי, אני צריך להיות אחי, וכול, אני לא אחי, איך יכול להיות שאני לא אחי, כן, צריך לבלוע את הכל, כן, אני נכנס עכשיו, אני רואה נזיד עדשים, איך יכול להיות שלא שלי, יש פה משהו טעים, שאני לא, זאת אומרת, הכל צריך להיות בבליעה, כן, איך כתוב, על איתני, זה לא, זה מלעיתים אותו, הכל כזה בחוסר עדינות, זה כבר הופך להיות כל כך, כל כך לא נעים, אבל זהו, האדם יכול להתגלות כאיזה שואב, שואב הבא כזה, ששואב הכל לעצמו, את כל הכוחות, את כל ההנאות, וממילא גם ההרגשות הן בהתאם לזה, הקנאה והשנאה, כל זה קומה אחת, כל זה מגמה אחת ש... עניינה למלות את העני שלי במובן הכי שפל, בלי מעצורים מוסריים או חברתיים או שום דבר. זה מגמה אחת. מה כתוב בחז"ל? שעד גיל 13 אין לילד יצר הטוב, רק יצר. מה הכוונה? הוא כזה מפלצתי? לא. הוא פשוט דואג לעצמו. אבל מבפנים, הצד האמיתי שלו, שזה הצד, לא הצד הלוקח, אלא הצד המקבל, סליחה, הצד הנותן, הצד המוסרי, הצד שבא, בו נשמתו תצא לפועל, זה יצא לפועל בגיל מאוחר. וזה הרב קורא, וזה גם קשור לפרשה שלנו, מכירת הבכורה. כן? זאת אומרת, בנפש שלנו, אנחנו, ילד זה שהוא אגואיסט, זה בריא, זה אמיתי, זה כאילו הוא דואג לעצמו, הוא ככה דואג, הוא נולד, הוא צריך לאכול, הוא צריך לשתות, הוא צריך... אבל לאט לאט, יש גיל חינוך, שבו הוא לאט לאט מתפתח לראות שכל המעטפת החומרית הזאת, שהיא צריכה להיות כזאת, שאני צריך לדאוג לעצמי, וצריך שאני לא אהיה מוזנח, אני אראה את כוחותיי, ויממש אותם, ויוציא לפועל את מה שאני צריך וכו'. לאט לאט אני מבין שכל זה רק הגילוי של משהו יותר עמוק. והוא הצד הפנימי שלי, הצד הערכי שלי, הצד הרוחני שלי, שהוא השורש היותר אמיתי שלי. ואז אני צריך לעשות מכירת בכורה בתוך הנפש. כן? וזה התבגרות רוחנית. שאדם עושה בתוך הנפש שלו מכירת בכורה, ובעצם אומר, לא, הצד הבכור שבי זה לא הצד הלוקח, זה הצד הנותן. זה לא הצד האגואיסטי, זה הצד הכללי. כן? ואז הוא בעצם ממש, זה תהליך התבגרות. אמור לקרוא בגיל 13, בימינו קורה בערך בגיל 19-20, אבל זה תהליך התבגרות רוחני. שבעצם אנחנו מבינים שהאני היותר עמוק שלי, הוא התחבא שם כל הזמן. ברור שאי אפשר לקחת ילד בן 3 להגיד לו בוא, תהיה כללי, כאילו שנייה, עוד אין פה אישיות כדי להיות כללי, כן, אחרי מחקת לו את האישיות. אבל אם לאט לאט מתפתח בצורה בריאה, ולאט לאט בגיל חינוך אנחנו מטפטפים לו, שמע, זה בסדר שאתה דואג לעצמך, אתה אוהב, אבל תדע לך שיש בך קומה יותר פנימית, יותר עמוקה, ולאט לאט אתה תגדל ותגדל אותה, וכשתהיה אדם גדול, אתה תרצה לתת לאחרים, לא תרצה לקחת לאחרים, תרצה בעיקר לתת, לפעמים שצריך, גם צריך לקחת, גם לדעת לקבל, אבל בסוף הנקודה יותר עמוקה שבך, תהיה הנקודה נותנת, תהיה הנקודה, כן? אז לאט לאט אתה תגלה, כן, תגלה את הצד הזה, ותיתן לו יותר ויותר מקום, בהתחלה כי נחנך אותך, כן, ניתן לך ככה כליות ואגוזים, כמו שרמב"ם אומר, גיל חינוך, אבל לאט לאט כליות ואגוזים יהיה קטן עליך. לא יהיה בך יותר חשק מלעשות טוב, מלהיות טוב, מלהיות. וגם תצטרך לקחת, אבל הלקיחה היא כבר אח הקטן. כן, היא אח הקטן. האח הבכור יהפוך להיות הצד האידיאלי, הצד הנותן, הצד המתקן, הצד המביא ברכה. יעקב יהפוך להיות הבכור. מראש, בפנים תמיד זה היה הבכור, אבל אי אפשר לגלות את זה בהתחלה. בהתחלה עשיו תופס לו את זה. אז הכל, כאילו, תראו איך הרב פה מתרגם את כל הפרשה שלנו לשפת הנפש, כן? מעבר לשפה הלאומית שיש בין יעקב לעשיו, יש פה המון המון לימוד, כן? איך המאבק הפנימי הזה בתוכנו, בין שתי הנטיות האלה, איך הוא קיים, איך הוא מתרוצץ. אז כמו שזה נכון בנפש האדם, זה גם נכון בעולם, נכון באנושות. שתי נטיות בנפש האדם. אז קראנו נטייה אחת, הנטייה הפרטית, האגואיסטית, שבחריפותה הופכת להיות נטיית הרע, כן? שאין לה מעצורים, והיא רוצה לחטוף את הכל, לבלוע הכל. ולעומתה, היא כמובן מצד עצמה, היא לא רוצה את יעקב, היא לא רוצה למכור לו את הבכורה, היא רוצה להיות עד הסוף. כן? השאיפה, כמו שהרב יגיד עוד מעט, השאיפה היחידה שבונה את החיים. ולעומתה לא נוכל להתעלם מלראות את שאיפת הטוב. המתגלה לפעמים ברוחו של האדם, תראו פה רב אומר קצת לפעמים, כי למרות שהיא יותר עמוקה ויותר מהותית, אבל יותר, היא קצת יותר עדינה, לפעמים בהתחלה יותר קשה לה להשתלט. כן? אבל אי אפשר לא לראות שזה מה שאדם רוצה להיות, וזה מה שאדם מעריך, וזה מה שאדם אוהב, זה מה שאדם היה רוצה לראות את עצמו, גם אם לפעמים אין לו כוח לזה. מה הכוונה? אם לא היה לנו לא את שאיפת הטוב, לא את שאיפת הרע?
אם לא היה
לנו
את שאיפת
הטוב.
הטוב? אם היינו נותנים לטבע
שלנו, אם היינו נותנים רק לשאיפת החומר להוביל, כן, אז זה היה מוביל, היה שהוביל כבר פעם אחת, נגמר במבול. נגמר במבול, כן, כי מעל ארץ חמאס מפניהם. כולם היו חומסים, כולם היו חמאסניקים.
זה המשמעות שנתנו רק
מקום
לטבע ולא
נתעלו. כן, הטבע בטבע הוא אגואיסטי, אבל האגואיסטיות של האדם, ולמדנו את זה בשיעור השני, היא יכולה להיות חריפה יותר, אכזרית יותר, קשוחה יותר, אפילו מהאגואיסטיות של בעלי החיים. גם כי הוא חכם יותר, וגם כי אצלו זה הרבה יותר אקוטי כשאין לו את הצד הרוחני, זה משהו, זה כבר הופך להיות לפעמים נורא והיום. כן, זה כבר עשביות, זה לא, כן, זה אפילו לא טבעיות של בעלי החיים. בסדר? זה מה שמסוכן. כן, זה כמו העולם של סדום שהגיע ל... זה מגיע להחרבה. לא, זה לתת גבולות גזרה. גבולות גזרה כדי שהמצב הזה לא יגיע למבול. זה שבע מצוות בני נוח. זאת אומרת, אחרי שראינו לאן העולם יכול להגיע, כשהשאיפה האגואיסטית הזאת מגזימה את עצמה, אז צריך לתת את גבולות גזרה. אבל גבולות גזרה זה לא תיקון. כן? זה מה שנקרא לבנות מספיק בתי סוהר מסביב לאישיות האגואיסטית כדי שלא יהיה שווה לה.
אבל למה כאילו שהקדוש ברוך הוא לא איזה סוף נוצר כאן, אבל
למה שהקדוש ברוך הוא שכל העולם יהיה מעל הטבע נושא? יהיה בזאת השם. זאת אומרת, זה בסוף לא יהיה בביטול הטבע. גם הטבע יתרומם לזה. כן, אבל לפחות כרגע זה מתחיל במלחמה. אנחנו נראה בסוף הפסקה, שהרב אומר, המלחמה לא תישאר. המלחמה לא יישאר שם. מישהו פה יצטרך לנסח. וזה יהיה הצד הטוב. אבל עד אז אנחנו צריכים לבנות התמודדות והכרה איפה העולם נמצא. כן? אז כן, בסוף יהיה פה ניצחון, יהיה פה שלום. אבל מתי אנחנו באי שלום פנימי, אי שקט פנימי לתוך נפש האדם, שמתבטא כמובן בהתרוצצות פנימית שיש לנו פשוט באופן כללי. או מעל הטבע, או שהטבע עצמו יתעלה מעל הטבע. הטבע עצמו יחבר את עצמו למגמת הטוב. זה לא יהיה שתי מגמות. כן? כרגע זה שתי מגמות. לעתיד לבוא, הטבע עצמו יתעלה. זה כבר לא יהיה שתי מגמות. כן? בסדר? אז אנחנו בשאיפה השנייה. השאיפה השנייה, שאיפת הטוב, המתגלה לפעמים ברוחו של האדם, שכל העולם כולו כדאי אולי. ותראו שאנחנו מתי מדברים על רוח האדם, עוד לא דיברנו על ישראל, בהמשך אנחנו נדבר על ישראל. אבל בתוך רוח האדם יש שתי השאיפות האלה. ודאי שהאדם כאדם רוצה טוב, והוא רוצה טוב לא פרטי, לא רק ממוקד. כל העולם כולו כדאי אולי, להשכילו, להיטיבו. כן, וכבר דיברנו על זה שמגמת הטוב היא רוצה להיטיב, לא רק במובן הגשמי, זה חצי הטבה, יש הטבה שהיא לא פחות חשובה, להשכילו. להשכילו, ללמד אותו עם בינה, כן? ללמד את האדם את מהותו, זה לא פחות חשוב מאשר לתת לו סנדוויץ', כי גם יש לו סנדוויץ' והוא לא יודע מה המהות שלו, אז כנראה שאת ה, את, את, את חיסרון ההרגשה שלו לא פתרנו. אז להיטיב, זה להיטיב גם ברוחניות, לא רק ברגשמיות. להשכילו ולהיטיבו, ולמלות אותו חסד, אהבה ואורה. אוקיי, אז זה לשתי הנטיות. נטיית הטוב, הרוצה כן, לרומם את העולם, לרומם את רוח האדם, להפוך את העולם הזה לגן עדן של טוב, של נתינה ושל שמחה ושל ערבות הדדית וכן הלאה, וכל הדברים הטובים ששאיפת הטוב רוצה אותם, לעומת אבל שאיפת הרע שמתחילה מהטבע האגואיסטי, אבל היא רוצה לתת לו למלוך. ועכשיו תראו איך העם מגדיר פה שפה זה לא סתם התרוצצות ככה נחמדה, אלא פה יש באמת מאבק פה, עוצמתי מאוד. אבל כל נטייה חפצה להתגדר בלבדה, כן? זה לא, בסדר, יש פה גם את עשיו, אבל יעקב יושב בשלווה, יש פה גם את יעקב, עשיו אכפת לו, הוא הולך ו... לא, 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 זה מאוד מפריע לו. מאוד מפריע לו שיש פה שאיפה אחרת, היא מפריעה לי. היא מפריעה לי לממש את ה... כי אי אפשר לממש את הטוב בעולם כשיש עשיו כזה לידך, שחומס וגונה ורוצח, ואי אפשר לממש את הרע בעולם, כשיש איזה יעקב נודניק כזה שכל הזמן הוא מוסר וצדק וכו'. כל שאיפה רוצה להתגדר, להיות שלטת בקרב הלב ומלאה את כל רוח ונפש. כי במהות, לפחות כרגע, אלה שאיפות סותרות. זה לא שאיפות שיכולות טוב, כל אחד יעשה מה שבראש שלו, כן? מין כזה, פוסט-מודרניזם כזה, כן? חייבת אין לחיות. פוסט-מודרניזם מת בשמחת תורה, מת. כי מה זה חייבת אין לחיות? אין לחיות למי? לחיות. אי אפשר לחיות את לחיות. לחיות כן, אבל לא לחיות כאלה. זאת אומרת, זה לא נכון. השאיפות הן סותרות. השאיפות הן סותרות. כל העולם במאה השנה האחרונות, פחות ממאה שנה, ניסה לייצר איזו פיקציה כזאת שאין באמת עובר. כאילו, הפסקה הזאת היא מאוד מיושנת. כאילו, היא לא פוסט-מודרנית. היא שייכת לעולם הישן. עכשיו הוא חוזר, הוא חוזר לנו בפנים, כאילו. העולם שכבר חוזר להאמין בטוב ורע, ומבין שטוב זה טוב ורע זה רע, אי אפשר להכיל פה כל מיני מילים כאלה מטופשות. לא מכילים פה שום דבר. לא, יעקב ועשיו, כבר מהבטן ידעו שהם לא מוכנים להכיל אחד לשני. בוא הולך להיות כן, מאבק איתנים. ויש פה עוצמה, ויש פה כל שאיפה רוצה להתגדל, ומי שלא מבין ככה, ובעיקר הרע לא צריך ללמד אותו שהוא צריך להשתלט. את הטוב צריך ללמד, כי הטוב עלול לחשוב שכמו שאני עדין וטוב גם הרע, הוא לא באמת רע, הוא רוצה שיבינו אותו, וכנראה לא מספיק התייחסו אליו שהוא הילד וכל מיני אבלים שכאלה, והוא לא באמת רע, הוא רק... טוב, הבנו, מי שעוד לא הבין, הבין עכשיו. ויש פה שתי שאיפות, והן הפוכות, כן, אדון טוב, תבין שיש שאיפת רע, קשה לך להבין את זה, כי מאוד קשה לטוב לצאת מעצמו ולהבין שיש באמת רוע כזה כל כך נוראי. אבל... זה חלק מההתבגרות, חלק מההבנה, חלק מהריאליות העמוקה של להבין אותו עולמנו. ושוב, זה לא סוף פסוק, זה לא ייגמר ככה. אבל כרגע אנחנו ככה. וצריך להבין את זה. יש פה שתי שאיפות עצומות, הן נאבקות על נפש האדם. הן נאבקות על העולם, נאבקות על איך העולם הזה ייראה, ואיך הוא יופיע, ומה יוביל אותו. וזה מאבק אדיר. אומר הרב, הניגוד הזה הוא מרעיש את הלב. כן, מי שיש לו לב, והלב הזה לא מת באיזה... איזה חוסר אכפתיות פוסט-מודרנית כזאת, שלא אכפת לה, כן, הכל בשבילה זה מישמש אחד גדול, כן, אז, הוא, אז זה מרעיש אותו, זה מעסיק אותו, זה ש, שהוא שייך אל הטוב, הוא מלא בשמחה ורוממות, הוא שייך אל הרע, הוא מלא באגואיזם וזה, ומי אני ומה אני וזה, נכתבו על זה, על, על, על הסוגיה כל כך בספרים, וסרטים, והצגו, על, על הבירור הזה, מי, מי הוא האדם, ואיך אפשר לפתור את, ה, את האש הפנימית הזאת של ה... כן? אי אפשר פשוט להגיד, היא לא קיימת, היא לא קיימת. התבלבלנו, האדם הוא לא טוב ורע, אלא הכל לא טוב ולא רע, אלא מה שאתה מחליט או מה שאתה זה, כל מיני בלבולים כאלה. אי אפשר, זה מרעיש את הלב, כי יש לנו לב, והלב רוצה באמת לדעת מי הוא ומה הוא, וזה ממלא את החיים חלחלות. חלחלות, זה גם, אני חושב שהרב מרמז פה לפסוק של ותתחלחל המלכה, כן, כשאסתר עומדת מול הרוע ההמני של להשמיד, להרוג ולאבד, כן, ותתחלחל המלכה, זה ממלא אותה חלחלות, איך יכול להיות שיש רוע כזה סתני? והאדם מתאמץ תמיד איך להשלים בקרבו השלמה פנימית, ובלבד שיחדלו ממנו מצוקות נפשו. יש איזה משהו כזה כל כך מבקש שלום, מבקש שלווה. ושלום ושלווה זה קודם כל שאני יודע מי אני, ואני שלם עם עצמי, אבל כל עוד אני ב... הרב קורא לזה כף הקלע, כן? כף הקלע זה כמו, כמו הקלע של דוד. אני פה, אני שם, אני לא סגור על עצמי, אני כל הזמן בהתרוססות פנימית כזאת. זה הכי נורא. זה הכי נורא. נפש האדם מבקשת שלום, לא שלום חיצוני, שלום פנימי. כן, שלום פנימי ש, 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 שאני לא שני חצאים של לא סגורים על עצמם, שיש לי תודעה, היא מגובשת, יחדותית. בסדר? זה השאיפת השלום הפנימית הזאת, היא מין דבר כזה פנימי שכל הזמן ידחוף את האדם, אני חייב לברר מי אני. אני חייב לברר מה קורה פה עם המלחמה הזאת. אני חייב להגיע לניצחון פה, לאיזה מקום, אי אפשר פה, כל הזמן עושים עוד איזה הודנה, עוד איזה הפסקת אש והמלחמה חוזרת. אני בחוסר שקט פנימי, אני לא יודע מי אני. כן? זה מה שהרב מתאר פה בצורה חיה, איזה רנטגן פנימי כזה של נפש האדם. כן? וההתבחבשות הפנימית הזאת, החוסר שקט הפנימי הזה, אדם רוצה להגיע להשלמה פנימית כדי שיחדלו ממנו מצוקות נפשו. מזכיר לי את המדרש הזה על טיטוס, נכון? שאחרי שהוא החריב את בית המקדש, אז הוא הולך שם לרומא, והתוצאה שהוא הכניס לו איזה יתוש לתוך המוח, שהיה ככה קודח לו בתוך המוח, לא יכל עם היתוש הזה, אז שהוא עבר ליד איזה נפח, והנפח שם היה מנפח, עד הוא, מצוין, קצת שקט. כולם היו בורחים במקום הזה, ורוב, יש לו קצת שקט. כן? אני חושב שזה מין... וכאילו היתוש הזה זה כמו ייסורי המצפון של טיטוס, כאילו, זה הרג אותו, כאילו, אחרי שהוא שחט כל כך הרבה והיה במין רוע כזה אדיר, הוא לא יכול לחיות עם עצמו. אז היתוש כזה פנימי כזה היה פעם, פעם, פעם. כי אפילו רשע כזה יש בו איזה מאבק פנימי כזה, אז מה הפתרון של האדם? בוא שים איזה ווליום, איזה רעש כזה, איזה אוזניות כאלה, עכשיו יש לי שקט. היום יש גם פתרונות כאלה. איך לייצר רעש כל כך נוראי כדי שאדם לא ישמע את... כי זה אדם שהחליט לתת לרע לשלוט, אבל אפילו אצלו יש איזה פעם פעם מנקר כזה. אבל ודאי וודאי שבאנושות בכללה, כן, אדם מחפש את ההשלמה הפנימית. כן, ודאי.
איך זה הגיוני שאם הטוב הוא טוב באמת, ואם הרע הוא רע, אז איך הוא לא מבין שיש רע?
בגלל שהוא טוב באמת. בגלל שהוא טוב באמת הוא לא מבין שיש רע. קודם כל זה נכון, הוא לא מספיק מאמין בעצמו בדרך כלל, זה הנקודה. זה קשור עד עכשיו אני חושב שאנחנו די מזדהים עם הפסקה. וגם עם הצורך להגיע לשלום, השאלה אם אנחנו מסוגלים להגיע לשלום. ואם אנחנו מבינים שבשביל להגיע לשלום צריך להכיר ברע, ויותר חמור מזה, לנצח את הרע. לפעמים ברוב שאנחנו מאמינים שהרע פה הוא, אין מה לעשות. הוא כאן איתנו, יהיה רק צריך איכשהו... זה בגלל שאנחנו לא מספיק מאמינים שהטוב הוא חזות הכל. צריך פה אמונה מאוד מאוד מוחלטת, כן? של הרע הזה אין מקום. אין מקום, לא להכיל ולא עניינים. כן, זה צריך אמון אדיר בטוב. לא מספיק להיות טוב, צריך להיות במלכות הטוב. זה רק עם ישראל מסוגל, כן? לתת לטוב מלכות. כן? זה עכשיו ממש התפילות שלנו. שהטוב יבין שהוא מלכות ולא רק איזה אפיזודה, כן?
הרע זה מדעי כאילו שאפשר
לחיות
ביחד, אדם שכאילו...
שמה?
כאילו אין דבר כזה אדם שהוא גם וגם?
הוא כן, הוא גם וגם, מה שהרב מתאר פה. אבל השאלה היא מה השורש ומה היצר הרע. או מה הדבר החולף. מה ינצח בסוף. זה שבאדם יש התרוצצות כזאת, ודאי, בכולנו יש את סרטו יצרה. אבל מה ינצח? מה העיקרי? כן? האם אפשר להגיע לניצחון בכלל? זה השאלות העמוקות שהפילוסופיה כולם מתעסקת איתה. כן? עם ישראל יש לו בזה תשובות מאוד מאוד ברורות. אבל הוא היחיד שהוא כזה קיצוני בתשובות שלו. כן? רוב הפילוסופיות הם לא ייתנו את התשובה המוחלטת שהרב ייתן פה בפסקה. זה אמיץ מדי, זה נוקב מדי, זה מלכותי מדי. כן? שהטוב יכול לנצח. זה רחוק, כן? יש איזה פסקה, לא למדנו, ארבע שאיפות בנפש האדם. תראו, למדתם אולי? ארבע שאיפות ברוח האדם. זו פסקה ממש נפלאה. בוא נביא אותה פעם. איך הרב סוקר את כל השיטות הפילוסופיות לסוגיהם, כמו שאף שיטה היא לא יומרנית כל כך, כן? בהקשר הזה, כן? של האמון בניצחון הגמור של אותו. כן? כל השיטות, כולל הדתות, כולל הכל. טוב, אז האדם, כמו שאמרנו, את הרגשת החוסר שקט הוא מכיר. והשלום, אותו שלום פנימי שאליו אנחנו מייחלים, הוא מתכונן על ידי כבישת אחד מן הצדדים. מישהו פה, כמו שאמרנו, צריך לנצח. אי אפשר להשאיר את זה במין, כן, פינג פונג כזה, נוראי, מטוטלת כזאת. כבישת אחד מן הצדדים. איך עושים את זה? אומר הרב ככה, בדרך כניעה לצד השני, או משהו למעלה מזה, בדרך כריתת ברית והתאחדות גמורה. באופן שהצד המנגד מתהפך כולו עם כל כוחותיו לצד שכנגדו נחם. ופה הרב נותן פה שני כיוונים שנמצאים בהרבה מאוד מקומות, של שתי שיטות להילחם עם הרע, או להבדיל גם שתי שיטות איך הרע היה רוצה לנצח את הטוב. בכלל, יש שתי כוחות מתנגדים באופן מהותי, שתי אפשרות להגיע פה. אפשרות אחת, כיבוש. כיבוש באופן כזה שהצד המנצח נמצא שם בשטח, כן? זה בוא נגיד, זה הניצחון הכי מינימלי. כן? לכבוש מחדש את השטח, לא רואים בזה שום דבר, ולהיות שם ולא לתת לזבוב להרים תף. זה אפשרות אחת. המינימלית ביותר. המינימלית ביותר זה כיבוש. כן? כמובן, גם לצד ההפוך אנחנו מדברים. אז זה קודם כל רציונלית. אתה רוצה להגיע לשלום? כוונה, אתה רוצה שיהיה פה מגמה אחת באוויר? כן? לצורך העניין שלנו, אתה רוצה שהטוב יופיע וישלוט? באמת? אז קודם כל, השיטה המינימלית זה כיבוש, זה נקרא אדרידתא. אדרידתא, כוונה, לא מרים את הראש בכלום. לא בחינוך, לא בשיר, לא באמירה. מה? כן? האם אפשר לעשות כיבוש בלי שזה... אז זה אפשר, אבל זה תמיד משהו שדורש ממך מאמץ אדיר, כי זה כל הזמן להיות בשטח, וכל הזמן... זה לא דבר פשוט. אבל למה זה כן... מה?
אם ניצחנו את הרע, מה יש לנו
לעשות? אנחנו לא שואפים להישאר רק בניצחון הזה. מה הבעיה בניצחון הזה? כי זה ניצחון שלא נותן לרע לקפוץ, אבל תמיד החשש נמצא, כי תכלס הוא לא באמת השתנה, הוא עדיין רע. כן, הוא רוצה כל הזמן להופיע, אבל אנחנו, כן, חשמל אותו ברגע שהוא יזרים את הראש. זה השאיפה המינימליסטית שלנו גם היום ביחס לעזה וגם תמיד ביחס לעזה. קודם כל, למה זה כן חשוב להגיד שיש שיטה כזאת? למה אנחנו לא ישר קופצים לשיטה הבאה? זה קשור מאוד לציפיית הישועה שאנחנו גם בימינו נמצאים בה. צריך להבין שציפיית ישועה היא תמיד צריכה, יש מדרגות מדרגות. אי אפשר בבת אחת, לא, עכשיו... אנחנו קופצים אלף מדרגות, אז הרבה פעמים אנחנו לא נוכל להתקדם, כי אנחנו לא נותנים לעצמנו להתקדם את המדרגה הנוכחית שבה אנחנו אוחזים. כן? זה גם קשור לסוגיות שאנחנו אוחזים בהם היום. כן? גם קשור, יש אפילו ברורים כאלו בבתי מדרש. האם נכון היום להגיד, חוזרים לגוש קטיף למשל. כן? שבעזרת השם, ודאי שאנחנו בדרך. אבל האם עכשיו זה נכון להגיד את זה? זאת אומרת, זה דיונים, זה בתי מדרש, זה רבנים עכשיו. או שנכון עכשיו להגיד, עכשיו קודם כל להילחם עד הסוף בחמאס. אל תכניס עכשיו סוגיות שהן קצת יותר עתידיות, כי אז אתה תבלבל את המדרגה הנוכחית. כן? או שלא. זה ממש דיונים עכשיו בבתי מדרש, כן? איך נכון עכשיו, כן, לרומם את עם ישראל. כי יותר מדי מדרגות קדימה, לפעמים ימסמס את העוצמה שצריך עכשיו להתרכז בעכשיו. כן? קצת שני גם צריך לדעת שמה שעכשיו אנחנו עושים זה בשביל להגיע למגמות יותר עמוקות וכן הלאה. זה דיונים מאוד חשובים.
אבל כל עוד אנחנו אנשים, אם אני מבינה נכון את כיבוש,
לא, כיבוש זה רק הים, אבל אנחנו לא נותנים לו ביטוי. לא נותנים לו לבטא את הרשות. קשה, קשה מאוד, אבל אפשרי, אם אנחנו נהיה מאוד מאוד עוצמתיים. לא נותנים לו לבטא את הרע שבו, להחליש כלום, שום דבר.
כן? מה השיטה השנייה?
שיטה השנייה זה כבר שהרע הוא לא רע. שהרע מבין, מרים את ידיו ואומר, סליחה ומכילה, אני נלחמתי בטוב, אני לא רוצה לכם יותר בטוב, אני רוצה לשייך אל הטוב, זה כבר לא. כיבוש זה כבר התהפכות, זה כבר מדרגה הרבה יותר עתידית, הרבה יותר שלמה, כמובן שאליה אנחנו צופים. זה נקרא, בתניה זה נקרא התקפיה והתהפכה. כן, התקפיה, לקוף את הרע, כן, לתת לו ביטוי, והתהפכה, להפך אותו כבר לטוב הגמור. או בלשון הרב מאמר הדור, הישר והכובש. כן, לומדות מאמר הדור? גם תפגשו שם, הישר והכובש, גם כן שייך לאותה נקודה. הכובש, הישר, זה כבר הכל מתיישר, הכל כבר שייך אל הטוב.
אבל אני כאילו משיכת הרגע, אבל כמו שאני, כאילו נניח בין מה קורה, אנחנו מוכלת מהתובנה, אז קצת קשה להאמין לרע, שהוא רע כל כך נחלט, שהוא יגיד לך, אני נחלט, ובאמת הוא יתענה ו...
נכון, זה יכול לקרות רק אחרי שהוא יחטוף מכה אגונה, ועכשיו הרע עצמו, זה לא אומר, זה לא כל אחד מהרשעים האלה, הרשעים הנוכחים ודאי שלא יזכו להגיע, הם כבר איבדו את הזכות לזה. אבל אולי בניהם, הכוונה היא שאין לנו שאיפה עכשיו להשמיד את האסלאם. יש לנו שאיפה לתקן את האסלאם. לעתיד לבוא, כן. הרי ישמעאל בסוף חזר בתשובה גם בטור. מתי הוא חזר בתשובה? אחרי שגירש אותו מהארץ. הוא חזר בתשובה, קודם כל צריך לגרש אותו מהארץ. אז יכול להיות שחזרו בתשובה. הרי בסוף, שוב, אנחנו רוצים לתקן את האנושות. אנחנו לא תמימים, כן? אם עכשיו יגידו חמאס, כן, כן, אבל אנחנו... קודם כל, זה לא תמימות. זה באמת רק אחרי תהליך אמיתי ועמוק של תשובה. עכשיו, זה לא רק חמאס. אירופה צריכה לחזור בתשובה לא פחות. כולל האנגלים והאמריקאים, כל אחד יש לנו חשבון דמים איתם, כן? על כל אדם, דם היהודי שנשפך. כלומר, לא אירופה ולא אוקראינה הצדיקה, אבל... שם הרע פגע לנו לא פחות, זה שכרגע אנחנו מול האסלאם, אבל עם הנצרות יש לנו חשבון נוראי. נוראי, ושם כן הייתה תשובה. איזו תשובה? מה התשובה? אנחנו רואים אותם עכשיו מגבים את הרשעים האלה. בסדר? זאת אומרת, זה לא רק האסלאם, הכוונה היא, אנחנו עומדים, וזה לא פשוט, אנחנו עומדים מול מערכה עצומה, גדולה ועצומה. קודם כל, ברוך השם, הטוב כבר יש לו ממלכה, יש לו כבר צבא, יש לו כבר כבוד, יש לו כבר הופעה, זה פילי פלאות, מה שאנחנו לנגד עינינו רואים. ניסי ניסים, אנחנו לא, 2000 שנה לא היה דבר כזה, לא היה לטוב בכלל ביטוי בעולם. אנחנו עכשיו בנס אדיר, אנחנו אי אפשר לתאר, כן, עכשיו אנחנו מתחילים להבין מה זה יום העצמאות, זה הטוב חוזר להופיע כדבר ממלכתי, כדבר גדול. טוב, בסדר, אז נכון, יש עוד, יש לו מה להתקדם, אבל וואו, אנחנו פילי פלאות, בקידוש השם נוראי ועצום, כן? וקודם כל צריך להודות בזה, וכל מיני, מה היו סבות סבות אלו רואים שהוא חייל, ככה בזה, עם טנקים, עם נמרים, כל העוצמה של צה"ל. לא היו בוכים להתרצות, היו מתים, היו לא יודע מה היו עושים. זה דבר לא יאומן. לא יאומן, שהתום מופיע, כן, כממלכה. מה זה דבר? זה לא יאומן. אבל גם הוא צריך עכשיו, יש הרבה מדרגות, איך התום צריך להבין את תפקידו, וכמו שאמרנו, לצאת מתמימותו וכו', ולהתמלא באמון שלו בעצמו, שמסוגל... לא רק, הרי באנו לפה מהשואה, אמרנו בקושי, אללה, הלוואי ייתנו לנו איזה מדינה, פתאום אנחנו צריכים להוביל את כל המדינות כולה, ופתאום גם צריכים להיכנס בהם, ועכשיו צריכים גם לחנך את כולל את אירופה, מה קרה, המסת עלינו הרבה, ריבונו של עולם, מה קרה פה? בסדר, לאט לאט, אבל זה הכל יקרה, מדרגות מרגעות, הכל יקרה. למשנייה, ודאי, ודאי, אבל מה שאמרנו, בהדרגה, אם אפשר בבת אחת. ולכן הרב בכוונה אומר לנו, יש שתי שיטות. האם אנחנו שואלים, זה כל מה שאנחנו רוצים, שיהיה פה רב, וכל מיני, אתן לו סבנגים, לא, אנחנו רוצים שהכובד, וכך יקרה, וכך יקרה. ושוב, זה לא רק, ברור שיש אומות, כן, ששמו את עצמם במחוזות של רשע כאלה, שיהיה יותר יהיה קשה. בסדר, אז אותם, איך הרב צבידה אומר, אנחנו, אותם לשכנע בטנקים. כן, זה לא, לא צריך את כולם לשכנע במילים, יש כאלה צריך לשכנע בטנקים. אבל השאיפה שלנו זה לא שאל את כל העולם להשמיד. השאיפה שלנו זה כמה שאפשר לרומם, כן? אבל חלק מזה זה כשיראו את את הרוממות של הטוב. שהטוב יצא מהמסכנות שלו, יותר ויותר יהיה אמון שהוא אכן מסוגל, כן? לנצח את העולם, לנצח את המדרגה של העולם, כן? שמה? האם מצאנו דבר כזה? ודאי. מה, תקופת דוד ושלמה? ודאי שזה היה. זה קצת היה הבדל בין דוד ושלמה דרך אגב. אני חושב שדוד זה במידה רבה המדרגה הראשונה, ושלמה זה המדרגה השנייה. לכן דוד לא יכול להיות בבית המקדש.
אז מה המדרגה של העולם?
של מי?
של אנשים שהולכים
להגיע לעולם השנייה. תראי, בשלמות, אני לא חושב שאנחנו... מכירים אנשים כאלה, זה כנראה עבודה.
אתה אומר שזה אפשרי.
אפשרי כוונה, זה אפשרי כשיטה, כדרך. האם אנחנו, יכול להיות מי שינצח, דוד המלך כתוב שניצח כבר לגמרי בסוף חייו ניצח את היצרה לגמרי. טוב, אז ועדיין, גם מי שהגיע למדרגה הזאת באופן פרטי לגמרי, כנראה שהוא יוכל לעזור לעולם להגיע למדרגה הזאת. יש עוד הרבה הרבה מה לעשות. אבל כשיטה, הן שתי שיטות, כן, שתי שיטות כן, מאוד מאוד חשובות, גם באדם הפרטי, כן, וזה דרך אגב נכון מאוד וחשוב מאוד גם לגבי עצמנו, להכיר בדבר הזה. יש לי כל מיני דברים, אולי יצריים כאלה, או כמו שאמרנו, יצר החומרי, או יצר הרוחני, שמידות רעות. חלקם אני כרגע לא יכול לראות איך אני כבר מרומם אותם לכאלה שכבר, אבל לפחות אני יכול קודם כל לכבוש אותם. כן, הוא מתעורר ואני מזכיר לו, אדוני, אל תשתלט, תרגע. כן, תרגע. ודאי שאני אשאף לאט לאט שבכלל לא יהיה את הכוח הזה, לא יהיה את היצר הזה. אבל אני צריך לדעת שזו את השיטה הראשונה. בסדר? הוא מתעורר, אני מחבא אותו, לא נותן לו ביטוי, לא נותן לו לעשות מעשה, לא נותן לו לבטא את עצמו בפועל. כן? זה ההבדל בין הצדיק לבין החסיד, שהוא כבר לגמרי כבר היפך את הכוחות שלו לטוב. אבל לא, זה לא בבת אחת. וחייבים להכיר את הדרך הראשונה לפני שקופצים את הדרך השנייה, אחרת אנחנו לא נגיע. בסדר? אוקיי, אומר הרב. אז יש לנו שתי שיטות. או כבישה, או למעלה מזה, כריתת ברית בהתאחדות גמורה, באופן שהצד המנגד מתהפך כולו עם כל כוחותיו לצד שכנגדו לחם. כן, לגמרי. אז זה כמובן גם נגיד בעולם היצר, כן, בעולם הכוחות. יש מדרגה שבה אדם יש לו יצרה של השתלטנות או של עצלנות או של... אז הוא מכריח את עצמו, הוא כובש את עצמו, טוב, תעירתי בבוקר, אני עצלן, אני לא יודע מה לעשות, אני מוצא כל מיני טכניקות איך לכבוש את היצר. אבל מדרגה יותר עליונה שכבר חינכתי את עצמי לככה שכבר, כן, הכוח הזה כבר מתעדן ומתרומם וכן הלאה. עכשיו יש לנו פה שתי שיטות בפסקה, או להריץ אותה, או נמשיך שבוע הבא. אתם, מה אתם אומרים?
שבוע.
מה? שבת שלום.